בעזרת השם נמשיך פריצה די כלפרשה זוכר או איסדלד. איזה בגמורה. רב צודק בקצרה מה שהוא בא לבאר פה זה שמצאנו כמה טעמים בחזל למה המולק בא להילחם נגד עם ישראל. אז יש טעם אחד שנמצא בגמורה בשבס דף קוף יודחס שבגלל שעם ישראל לא שמרו את השבת לכן הגיע המולק להילחם איתם. יש טעם אחר שכתוב במדרש וגם רשי מביא את זה שעם ישראל הסתפקו איש השם בקרבנו עם אוין, אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו או לא, היה להם ספק אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתם ולכן נענשו ויבוא המולק. יש טעם שלישי שנמצא במחילתא וזה גם מרומז בגמורה במגילה לפי שרופו ידי ימין התוירו, רפידים רופו ידי ימין התוירו, הם לא למדו תוירו, הם למדו בעצלות, לכן בא המולק. אז בעצם זה טעמים שונים, זאת אומרת, אז מה באמת הטעם שהמולק הגיע להילחם נגד עם ישראל? ועל זה יבוא רב צודק לבאר ששורש כל שלושת הפגמים האלה, גם הספק הזה אם יש השם בקרבנו עם אוין, גם היסוד של חילול שבס, וגם העניין שרפו ידיהם מדברי תורה, שלושתם הם פגם בעניין הדעת, ספירת הדעת, וברגע שזה פגם בספירת הדעס, אז היות ומוישה רבינו עומד מצד אחד בדעס דקדושה, וכנגדו יש את בילום והמולק שהם עומדים מדעס דתומה, כשיש פגם בעניין הדעת, כוח המולק מקבל שליטה. זה בעצם קיצור של המאמר שבעזרת השם אנחנו הולכים כעת ללמוד. דבר ראשון מתחיל רב צודק, אם לא שנגי מורה בשבס, קופיות חסם את בייס, אלמולי שומרו ישראל שבוס ראשוינו, לא שלטה בהן אומה ולשון. אם עם ישראל היו שומרים את השבת הראשונה, שבת הראשונה, היו שומרים בשלמות, לא היה שולטת בהן כל אומה ולשון. שנאמר, ויהי ביום השביעי, הם לא שמרו את השבת כמו שצריך, אלא יצאו מן העם ללקוט. כאלה שיצאו ללקוט והם בעצם יצאו מהמקום שבו אמורים להיות בשבס והדבר הזה גרם לחילול שבס וכסיב בשרי והתוצאה הייתה ויובוי המולק ואז המולק מגיע להילחם איתם. אם היו שומרים שבס לא ישו לתת להם אומה ולשון, חיללו שבס, התוצאה הייתה ויובוי המולק. אז כתוב פה בגימורה שהמולק משמע דה המולק בא על אבון דה שמירת שבת, נכון? הלאה, מדרש, בשמו ישרבה, איסה, שמפני שאמרו, יש השם בקרבנו עם אוין, לפי כוח יובו יעשו הנה וכולו, ויובו ימולק. אז שם כתוב שלמה המולק בא לעם ישראל, כי יש השם בקרבנו עם אין. הלאה, וחיינו בזויר הקודש, גם כן את הרעיון הזה, היות והם פגמו בנקודה הזאת של יש השם בקרבנו עם אין. יש נושא מעניין, שזה מסביר האויב ישראל מאפתה, בספר שלו, בכיסי צי, בדיבור המסחיל זוכר, והוא מסביר מה עומק הנקודה של היש השם בקרבנו עם עין. זאת אומרת, השאלה הייתה, כמו שבאמת גם מוסבר, ויש בחסידי שספורים גם מביאים את זה ככה, גם בליקוטי הלוחס, שהיה פה באמת מקום של ספק. הקדוש ברוך הוא איתנו, אולי חטאנו, אולי פגמנו, אולי הקדוש ברוך הוא כבר לא איתנו. אבל בעומק של השאלה, זאת שאלה על באיזו דרך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. ואני, חשוב לי להדגיש, מה שנראה לנו מצד הרב פשט, היש השם בקרבנו עם עין, כן? על נסוי סומס השם, הם מנסים את הקדוש ברוך הוא. האם הוא מספיק? אני לא רוצה לדבר בגסות, אבל האם הוא מספיק גדול, שגם כשאנחנו נתנהג ככה, הוא עדיין יהיה בקרבנו או לא? זאת אומרת, השאלה, עומק השאלה פה זה אם הקדוש ברוך הוא עדיין תומך בנו, עוזר לנו, אוהב אותנו, או שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו כי חטאנו לו וזהו. כאילו, אין לו כבר כוח להתמודד איתנו, הוא התפטר מאיתנו, זהו, הוא כבר לא רוצה אותנו. החופץ חיים בשמירת הלושן, בפרק יוטס, מדבר על זה שזה היה חטא המרגלים. שאנחנו לא מספיק צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו. אבל בעומק, כשאדם בא ואומר שאני כזה רשע גדול, שלי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור, בסופו של דבר הוא מגביל, רחמון הליצלן, הוא מגביל את היכולת של הקדוש ברוך הוא. מבלתי יכול לסשם, זה מה שהוא בא ואומר. אולי הוא חושב שהנושא הוא שאני לא מספיק צדיק. בפועל מה הוא אומר? מבלתי יכול לסשם. היסוד הזה הוא מאוד חשוב, ולכן אני אתן עליו עוד ממש שתי דקות, קצרה ממש. בא לו איקרים, רבינו יוסף אלבוי, מהראשונים, מבאר את הסוגיה הזאת, ואומר ככה, דיברנו על זה בהרבה בשיעורי דרוש הכיווי של הרמח"ל, שם הערכנו בזה הרבה יותר, אבל יסוד הדברים שהוא אומר הוא פשוט מאוד. חסדי השם כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו. הפוסק באיכו. חסדי השם כי לא יסתמנו, החסדים של הקדוש ברוך הוא הם לא נגמרים. כי לא חלו רחמיו, זה בלתי בעל תכליס. זה במה שנקרא בעברית אין סוף. חסדי השם ורחמי השם הם אין סופיים. כל דבר בעולם שהאדם יוצר חייב להיות סופי. למה? האדם הוא סופי. ולכן כל דבר שהוא מייצר הוא סופי. הקדוש ברוך הוא אין סופי. הקדוש ברוך הוא אין סופי. לכן, בוא ניקח חשבון קטן, אומר האיקרים. בוא ניקח חשבון קטן. תאר לעצמך, סתם, הבנה בסיסית, מה זה המושג הזה אין סוף. אם יש לך נניח מלון, שיש בו אין סוף חדרים, בסדר? ועכשיו בא איש אחד למלון ולקח חדר. האם מספר החדרים יתמעט ממה שהיה מקודם? ברור שלא. כי אם זה מספר אין סופי, הוא לא מתמעט. אם זה יתמעט בחדר אחד ממה שהיה מקודם, אז המספר הוא סופי. אם אתה אומר שיש מספר אין סופי של חדרים במלון, גם יבוא עכשיו שתי אנשים, המספר לא יתמעט. כי זהו, כי זה אין סופי. זה פשוט הבנת המושג אין סוף. אני מדבר אפילו, לא בקבולה, במתמטיקה, כן? המושג אין סוף, כמו שעושים איזה שמונה שוכב כזה, בדיוק. הבנת המושג אין סוף במתמטיקה. פשוט אין מספר חדרים במלון, לא יתמעט, כי זה אין סופי. אני אבוא עכשיו מיליון אנשים, מיליארד אנשים, שום דבר, מספר החדרים הוא אינסופי, כי אם כן זה לא, זה מספר מסוים שפחות מיליארד הוא שווה פחות, כן? אינסוף תמיד נשאר אינסוף. חסדי השם כי לא יסומנו, כי לא יכולו רחמוב, חסדי השם ורחמיו הם אינסופיים. כל מה שהאדם עושה בעולם הוא חייב להיות סופי, וזה פשוט, בסיסי, כדי שברוך הוא אינסופי, האדם הוא סופי, האדם לא יכול להיות אינסופי, האדם הוא לא אינסופי. נניח שהאדם יהיה, חויתה ומחתי אסורבים, כל חייו, כל השיטו אלפי שנים דעה ועלמה. חסדי השם ורחמיו לא יכולים לעזור לו? אין דבר כזה. זה אינסופי. והאדם הזה הוא סופי. ואין שום יחס בין סופי לאינסופי. הם בכלל לא באותו רובד, הם לא מתכתבים, הם לא מדברים באותה שפה. אין הבדל בין אדם שעבר במחשוב על הדרבונון הכי קל, לבין אדם שחטא והחטיא כל חייו, ביחס לרחמי השם וחסדי השם. אין שום הבדל. כשאדם בא ואומר, אני חטאתי כל כך, לי אין סיכוי, הוא שקרן, הוא אפיקורס, שהוא מקטין את יכולת השם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אינסופי, או שהוא עושה את עצמו לאינסופי, בכלל משוגע מה. אז אתה הסופי, והקדוש ברוך הוא אינסופי, אין שום הבדל מה עשית. רחמי השם הם באותה מידה תמיד. כיוש יסגור נשפרנדן, יוש פשוט לא קיים. הוא שקר, הוא בלוב, הוא אחיזת עיניים. זה לא קיים. תעשה חשבון מתמטי פשוט. הוא לא קיים. היש השם בקרבנו עם עוין, זה סוג של שאלה כזאת שמי אומר, ואולי הקדוש ברוך הוא לא, ואולי... זה, השאלה בעצם באה על ההנהגת השם אותנו. האם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך של דין, נכון? והכל דין, והכל כן, ועשינו לא בסדר, עכשיו נענש? או אולי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך אחרת. בדרך... קרובה יותר אלינו, דרך שהיא נשגבה יותר, דרך אינסופית יותר, הדרך של האינסוף, הדרך של הכיווי, הדרך של התקווה, הדרך שהיא מעבר לכל המעגלים שיש בעולם. הקו ששובר את המעגל. בסדר? שדיברנו עליו בעריכות בדרוש הכיווי של הרמח"ל. הקו ששובר את המעגל. בואו תראו איך אוהב ישראל מאפת מגדיר את זה. כמו שמצינו בדור המדבר, שהיו דור דעה, והיו אז במדרגה גדולה וגבוהה מאוד, רק מחמת שניסו את השם יזבח, ומה שאמרו יש השם בקרבנו עם עין, ולא עשו שום דבר עבירה בפועל, רק שחטאו במחשבתם שרצו לדעת מאין נמשך להם ההשפוע העליון של השם יזבח. פיאור נפלא, אתם שומעים את אוהב ישראל? אומר האפטרוב מסביר בכיסי צי דיבור אסכל זוכר, שהשאלה שלהם הייתה אם על ידי הנהגה שהוא על פי עולמות התחתונים, על ידי המידויס, לפי מעשיהם של הברואים לטוב או וכולו, זה ההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם, או שהשפע בא להם על ידי הנהגת עולם העליון המכונה בשם אינסוף. וזה בעצם שדרגה, בוא נגדיר את זה בלשון הרמח"ל, האם זה בא מהמעגל או מהקו? מהאינסוף שלמעלה לגמרי מהמעגל. יש, הקדוש ברוך הוא ברא מעגל בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של הנהגה בעולם, שיש גבורה, ויש אדם שמגיע לו, ויש אדם שלא מגיע לו, ואם אדם חטא, אז סקוטה וענן לך מעבור תפילה. נכון? יש מציאות כזאת בעולם, אבל יש מציאות אחרת לגמרי, שבה האדם יכול להתעלות מעבר למעגל, לשבור עם הכבוי כביסי השם, ויית אליי וישמע שבעוסי ויעלייני מבור שאוין מתית היובין. נכון? יש את המציאות הזאת של הקו שבוקע את המעגל. ועם ישראל בעצם מסתפק בדרך הנהגה של השם יתברך אותנו, מסביר האוהב ישראל מאפתה. האם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך נמוכה יותר, היש הוויה בקרבנו, או עם עוין? או אם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך העין, בדרך שהיא נשגבת ולמעלה מהכל, והדרך האינסופית של רחמי השם. והספק הזה בא מהקטנה של חסדי השם כלפינו. והדבר הזה גורם, לפי כך יבוא השונא ויבוא המלך. וזה גם מה שמבואר בזויר. במהלך שלישי מביא רב צדוק ממחילתה, לפי איסה, לפי שחופו ידיה מדברי תוירו, לכך בוסו הנה עליהם. אין שום. למה איזה יש לנו פה שלוש טעמים? למה השונא בעל עם ישראל? למה המולק בעל עם ישראל? טעם ראשון, כי חיללו שבת, כמו הרבה שבת סגוף יתחס. טעם שני, מדרש, מה שרשי מביא, כי אמרו, יש השם בקרבנו עם אוין. כן? ולפי העומק של הדברים, זה בעצם הקטנה של, 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 של חס די השם אלינו, כמו שהאפטרוב מסביר, והמחילת לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. אז יש פה שלוש סיבות, השבת, הספק או התורה. מה גרם לעמולק מגיע? ויש לו אמר אומר רב צודק, שכל הטעמים עולים כאחד. דבר ראשון הוא בעל להסביר פה מה זה סוד הדעת. הוא אומר, הנה ידוע, מוישה רבינו לבא שלום הוא בסוד הדעת. מוישה רבינו סוד הדעת, זה שמוישה רבינו סוד הדעת, זה דברים שמבוארים בדברי הרב, בשער הפסוקים, בשער הכוונס, באריכס גדולה, זה בזוהר הקודש כבר כתוב, וזה בא לידי ביטוי, יש בזה המון גם רמזים, כן? שער הפסוקים פרשת שמויס, בשער הכוונס בתחילת דרושי פסח, יש שם, מוישה רבינו נולד אחרי 130 שנה של שיעבוד במצרים, נכון? עם ישראל במצרים 210 שנים, מוישה רבינו ביציאת מצרים היה בן 80, הוא נולד בשנת קוף למד. שייס נולד בשנת קוף למד, נכון? היה לך את הבל וקין, ואז הגיע לעולם, קין רצח את הבל, ואז הגיע לעולם שייס, שהוא השלישי, שהוא השלמות, שהוא בחינת הדעת, והוא מגיע לעולם אחרי קוף למד שנים, זה כנגד חמש הווייס, חמש הווייס, כן, חמש הווייס בגימטריה, קוף למד, נכון? עשר הווייס זה 260, אז חצי מזה, חמש הווייס, 130. אז קוף למד, זה קוף למד, ולכן שייס מגיע לעולם אחרי 130 שנה, וזה בחינס הדעס, זה כבר השלמות של הדברים. ואותו דבר גם במצרים, בשיעבוד, מגיע מוישה, שהוא בעצם ראשי תיבות משה שט הבל, ואז מגיע לעולם בחינת הדעת שמתגלה על ידי מוישה רבינו. דיברנו על זה פעם שיעור שלם על כל השאר הפסוקים הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מוישה רבינו הוא בחינת הדעת. בסדר? מוישה רבינו הוא בחינת הדעת. מה זה דעת? מה זה דעת? יש משל שאומרים בחבד על הנקודה הזאת של להסביר מה זה דעת, משל יפה. היה פעם מלמד שעבד אצל איזה כפרי, אדם כפרי פשוט שאפילו לא ידע לקרוא, אבל הוא רצה שהילדים שלו ידעו ללמוד תורה, אז הוא הביא מלמד מהעיר שישב וילמד עם הילדים בעיירות בפולין, רוסיה, באוקראינה, זה היה מאוד מקובל, והוא יושב שם ולומד עם הילדים. יום אחד האדון מקבל מכתב, היהודי היקר הזה, האדון מקבל מכתב, וכרגיל הוא קורא למלמד שיבוא לקרוא לו את המכתב, לתרגם לו את המכתב, הוא לא יודע לקרוא. יצרה, מגיע היהודי היקר, המלמד, וקורא, ואומר, כתוב פה במכתב שאבא שלך נפטר. אותו יהודי מיד מתחיל לבכות, בוכה, מתעלף. רגע, נשאלת השאלה, בסדר? רגע, היהודי הזה החזיק את המכתב לפני כן ביד? כן, הוא ראה מה כתוב שם? כן, הוא לא ידע לקרוא, אבל הוא ראה מה כתוב שם. הוא נתן את זה למלמד, הוא לא התעלף, הכל היה בסדר. הוא נתן את זה למלמד, המלמד קרא ולא התעלף. המלמד קרא, הבין ולא התעלף. ועכשיו בעל הבית התעלף. מה קורה פה? הוא ראה את זה ולא התעלף. ואז הוא ראה ולא קרא ולא התעלף, אז הוא מתעלף. רק מה, הנקודה היא פשוטה. הקשר לדברים, כמה אתה מחובר לזה? המלמד זה האבא של מישהו אחר, אז זה לא אכפת לו כל כך. אכפת לו על יהודי, אבל לא אכפת לו כל כך. לעומת זאת, המלמד, היהודי הזה ראה, אבל לא היה לו חיבור לדברים. ברגע שהוא יודע מה כתוב, יש לו את הדעת. הדעת בעצם בא לידי ביטוי בשתי חלקים, שימו לב. הדעת בא לידי ביטוי בהבנה של הדברים, בסדר? לא רק לראות את הדברים, אלא להבין אותם, ולהיות מחובר אליהם. כי לראות סתם לא מספיק. לראות ולהבין, כמו המלמד, גם לא מספיק. צריך לראות, להבין ולהיות מחובר, להרגיש קשר על הדברים. זה מתי שהדברים קורים. יש משל מעניין שאומרים על זה גם כן, שתאר לעצמך, היה פעם אדם שלמד להיות מרגל. ואז אחרי שהוא למד להיות מרגל, השלחו אותו לסטאז'. הוא למד ב-MI5, MI6, שזה נקרא שם, ב-FBI, CIA, קיצור, מוסד, שבק, כל מדינה עם השמות שלה, לימדו אותו את כל הפרטים, ואז שלחו אותו לסטאז'. אז בשביל סטאז' נתנו לו מישהו שידריך אותו. אז המדריך יוצא לדרך, ואומר לו, נכנסים לאיזה שוק באיזה מקום ערבי, ואומר לו, אתה עוקב אחריי, מסתכל מה אני עושה, עושה כמוני. אין בעיה. טוב, המדריך נכנס, עובר ליד איזה דוכן, כובעים, קונה לעצמו איזה כובע קש, ממשיך, עובר ליד איזה דוכן עיתונים, נעצר, קורא את העיתונים, בוחר לעצמו איזה עיתון, לוקח איתו את העיתון בערבית, עובר עליה איזה חנות, ירקות, פירות, מוכר לעצמו איזה תפוח, משלם עליו, לוקח את התפוח, ועכשיו הוא רוצה לראות איך הוא משתלב, כאילו זה. הוא בולט, לא בולט, הוא עושה את זה נכון. ואז המדריך ככה נעמד ליד הקיר, רגל אחת נשענת על הקיר, פותח את העיתון, כובע על הראש, תופס את הנוגס בתפוח, ומסתכל לראות מה קורה עם אותו אחד, עם התלמיד הזה. הוא רואה את התלמיד, במרחק 5 מטר ממנו, עומד עם תפוח ועיתון, כובע קש מאותו סוג, נשען על הקיר באותה תנוחה. הוא אומר, אתה משוגע, אתה בולט כמו איתה, לא יודע מה. מה עשית? לא, מה שאמרת לי, לעשות בדיוק כמו שאתה עושה. אתה לא מבין? כשאומרים, תעשה מה שאני עושה, זה לא תקנה תפוח ועיתון כמוני, זה תשתלב במרחב כמו שאני משתלב. אם כולם נבושים בו יגובה עיקן, שאני גם לובש כובע, תלבש אתה משהו שמתאים. אני לקחתי עיתון, תיקח את הספר. משהו בעיקרון, לא על הפרטים. זה נקרא דעת. זה גם נקרא בר דעת ובר מצווה, כן? שיש דעת לבן אדם. זאת אומרת, הוא מתחבר למה שהוא עושה, הוא מבין את מה שהוא עושה. שכל יכול להיות הרבה, הבנה יכולה להיות הרבה, אבל חיבור פנימי זה ההגדרה של דעת. דרך אגב, אתה יכול לראות את זה גם בהפוך. אתה אומר שהוא עושה את זה בלי דעת. מה הכוונה? הוא נתן צדוקה בלי דעת. מה הכוונה? הוא היה שיקור, לא היה לו דעת, אז הוא נתן. מה הכוונה? הוא נתן בדעת. הוא הבין מה הוא עושה. הוא מחובר למה שהוא עושה. הוא רוצה לעשות את מה שהוא עושה. בסדר? קשר פנימי לדברים. זה ברמה הכי פשוטה של הדעת. הדעת האמת היא גם מחברת את כל המציאות ביחד. היא הופכת את האדם לאדם. כי לפעמים יש לאדם ידיעות. שום דבר, זה נשאר בעולם הידיעות. יש לו הבנות, זה נשאר בעולם ההבנות. הוא גם עושה פעולות, אבל כל פעולה עומדת בפני עצמה. כשיש דעת, יש חיבור פנימי, יש הבנה פנימית, יש מטרה פנימית, ויש חיבור פנימי. ואז האדם נמצא, הוא קיים בשלמות. מה שקושר אנשים ביחד זה הדעת. והאדם ידע את חווה אשתו, כן? נמצא דעת ביניהם. בין עד עכשיו היה איש והיה אישה. עכשיו הדעת מחברת אותם להפוך אותם למשפחה. דרך אגב, זה קורה באותו דבר גם באומה. כן? אם יש לאומה, אומה מורכבת מסנדלרים, נפחים, פרופסורים, חיילים, אנשים, מיליון. כל הסוגים. הדעת הפנימית הזאת זה משהו פנימי שהוא נותן משמעות למה שכולם עושים ביחד. זה מתבטא באיזה דגל שנמצא מעל הראש שלהם. אבל הפנימיות של הדגל זה הרעיון שמאחד את כולם ביחד. בסדר? מה זה דגל? מה המשמעות של דגל? מניפים דגל. זה בד, איך אמר אחד האומנים, שזה סמרטוט, כן. זה הוא צודק. זה לא יותר מאשר בד מצויר. אבל הבד המצויר הזה מסמל רעיון פנימי שמשותף לכל בני המדינה הזאת, לכל אלה שחוסים תחת הדגל הזה. עכשיו, אני מדבר כעת במשלים גשמיים שאנחנו יכולים לראות אותם, אבל בשפה הפנימית של הדברים, כמו שמבואר בדברי האריזל, איך קוראים לזה? בוא נראה את זה בלשון של רבינו, של רב צודק. רב צודק אומר, דעת, כן? סוד הדעת, היינו, הכרת אלוקותו יתברך, על ידי חיבור חוכמה שבמוח עם הבינה שבלב. יש לאדם חוכמה במוח, ידיעות, יש לו התבוננויות בלב, צריך לחבר אותם ביחד, וזה הדעת שהוא מקשר בין חוכמה לבינה, שמקשר מה שמשיג בחוכמתו עם הרצון שבלב. הרצון שבלב, והחוכמה שבמוח שיעבדו מסונכרן, שהם יהיו מחוברים, שהם יעבדו כגוש אחד, כאדם אחד. ועל ידי זה בא הארת אלוקות לנפש, והחיות בכל העניינים מהשורש. על ידי זה נהיה מציאות שכל הגוף עובד במסונכרן, הוא עובד כגוף אחד, עם מטרה אחת. אדם יכול לתת צדקה, אבל הוא לא מכוון למה שהוא עושה. הוא יכול לתת סתירה, אבל הוא לא מכוון למה שהוא עושה. הוא יכול להתענק, והתענוג עומד בפני עצמו, וההתפארות עומדת בפני עצמה, והניצוח בפני עצמו, וההתבטלות בפני עצמה, נבין? והחוכמה עומדת לבד, וההתבוננות לבד, הרצונות בלב במקום אחד, הידיעות במקום אחר. האדם מפורק, אין פה שום דבר שמאחד אותו. הדעת הפנימית לוקחת את הידיעה, מחברת אותו אל הרצון, מביאה פעולות מכוונות, פעולות שיש משהו שעומד מאחוריהם. ואז יש מקום לדגל להתנוסס, כי הדגל מבטא את הרעיון שמאחד את כל הבודדים האלה לעם, וזה בעצם הכתר. הכתר הוא בעצם הכתר של המלך, זה כשהוא מולך על העם. הכתר של העם הוא הדגל שלו, שהוא בחינת כתר המקיף על המוחין. דעת הוא פנימיות הכתר. כך זה נקרא בלשון הרב, זה יצחה עם שער למדלת, פרדס רימוי, יצחה עם שער חוף ג'. לא ניכנס עכשיו, זה יותר מדי קבולה, אבל מנוגע לענייננו, הרעיון הוא אחד. הכתר יושב ובא לידי ביטוי כשיש דעת. לכן הכתר, דעת הוא בעצם פנימיות הכתר. כי הכתר הוא סמל חיצוני שמרמז על קבלה פנימית. והקבלה הפנימית הזאת, זה האחדות הפנימית הזאת, שהופכת את כל העם, מהסנדלר ועד הפרופסור, מחוטה ויצחה ועד שואב ממך, לגוש אחד. כי הרעיון הוא אחד, לא הדגל הוא אחד. הדגל מסמל את הרעיון, שהרעיון מאחד את כל עם ישראל ביחד. את כל העם ביחד, בכל עם שהוא, לא רק עם ישראל. פה גם כן יש לך את הדעת שהיא בעצם מביאה את הכתר. הדעת מביאה את המציאות של הכתר, שהוא החיצוני של הדברים, אל הגילוי הפנימי, האמיתי, שמאחד את כל הנבדלים, את כל הנפרדים, למטרה אחת, לדבר אחד, כחיבור פנימי, שהרעיון בא לידי ביטוי, מהחוכמה, לרצון, דרך הפעולות המעשיות שהאדם עושה. אני מקווה שהדברים ברורים, או שצריך עוד? טוב, אז נמשיך. עכשיו, למה יעשה, איפה יש דבר כזה בזמן? גם הימים של השבוע הם נפרדים. כל יום הוא יום נפרד. וכל הימים של השבוע, בן אדם חי, מה שנקרא, באלמה דה פירודה, בעולם של נפרדות. אני עושה, כי בחיים של היום-יום, עיקר הפעולה שלנו, זה המעשים, דיברנו על זה בשיעורים על שבס, עיקר העבודה שלנו ביום-יום זה עבודת המעשה. לעשות, והחיים של עשייה. בעשייה, אנחנו תמיד נפרדים. אני עושה, או אתה עושה, שניים שעשו או פטורים. בסדר? למרות שאפשר גם שתיים לעשות ביחד, אבל מעשה בדרך כלל מתייחס לאדם אחד. זאת הצורה של מעשים. אדם עושה, אני עושה, אתה עושה, כל אחד עושה דברים. ברעיונות אנחנו יכולים להיות מאוחדים. במעשים אנחנו תמיד נפרדים. כל השבוע אדם נמצא בששת ימי המעשה, ולכן המציאות היא מציאות נפרדת. מה מאחד אותנו? שבת. שבת זה יום השביטה, היום שבו אנחנו לא עושים, וביום שאנחנו לא עושים מתגלה הרצון, והרצון הוא גורם מאחד. דרך אגב, בלשון בעל התניה, זה בפרק למדבט, הוא מדבר על זה, שכבר חיינו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כמה שהאדם יותר גשמי, אז הוא יותר נפרד, כמה שהאדם הוא יותר רוחני, אז הוא יותר מאוחד. אחדות תמיד נמצאת ברובד הרוחני של החיים. כן? תסתכל על בני זוג, תסתכל על קהילה, על משפחה, על מה שלא יהיה. המאחד הוא הרוחני. המפריד הוא תמיד הגשמי. לתאווה יבקש נפרד, אומר הפסוק. תמיד שהאדם נמצא במקום של התאוות שלו, הוא תמיד נפרד. החך שלי נהנה, לשון נהנת. גם במשפחה, גם בבני זוג, שמחפשים את התאוות, כל אחד מחפש את עצמו. אבל כשמחפשים את האווירה, את הרוחניות, אפילו לא מדבר כאת הרוחניות גבוהה, אלוקית, אפילו רוחניות פשוטה, כן? נפשי, רגשי, שם נוצר כבר מצב של חיבור בין בני אדם. ולכן, שבת, שהיא יום השביטה, זה יום הדעת. יום החיבור הפנימי של מחבר את כל השבוע, מחבר את כל הזמן. כגב נודעין, מסייח דין לאילו באחד, איפוכי, סייח דססטו ברוזו דאחד. דיברנו על זה גם בשיעור על הספסמס, על עיתוף בציצית, להכנס את ארבע כנפות הארץ, שזה הסוד של שבת. וכמו שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. זה שבס. שמרתם את השבת לדעת. שבת מביאה את הדעת לתוך הזמן. והמלאק, מה המקום שלו? הוא ההפך המנגד לבחינת דעת שבקדושה. השורש שלו זה משורש אחד עם בלעם. ובלעם זה דברים שכתובים בזוהר בחלק ג' רש פי א', שהמולק מנו לאילד אור חזינן דבילום ובולוק מתאמון אבו נשמו סינדלהוין, ובגינדו אבו סוני לישראל יתיר מכל אומה ולישון. ובגינדו המולק רושים בשימוין, והזוהר אומר שעם מבלעם ולק מבלק, השתי אותיות האחרונות של המלק, של בלעם, ושתי אותיות האחרונות של בלק, זה ביחד המלק. ויש לו באמת את השורש הזה. דרך אגב, מעניין לציין שגם לפי החוקרים יש קשר בין בלעם לעמלק, כי הם בעצם אומרים שבלעם הרי מגיע מארץ בני עמו. בדרך כלל אנחנו מסבירים את זה, ארץ בני עמו, הארץ של העם שלו, העם של בלק, שזה אותו עם הם הגיעו, ממדיין. אבל הם תראו, ואת אז דעת מקרא, וכל אלה מסבירים שארץ בני עמו זה פשוט ארץ בני עמו, היה עם שהיה נקרא עמו. ובלעם מגיע מארץ בני עמו, מארץ של האנשים שנקראים עמו. באמת בסוגריים כל העניין הזה, אבל יש טענה בין החוקרים שההיקסוס, שהם הלכו במצרים, והם הגיעו מעמו, זה בעצם עמלק. עמלק זה השבט הזה של ההיקסוס, שעמו הגיעו למצרים והשתלטו שם והכל. אז אם ככה, אז אני אומר, אנחנו רואים בזוהר שבלעם הוא מעמלק. אבל לפי המחקר, גם כן, בלעם הוא מארץ בני עמו, שעמו איקסוס הם עמלק, שהשתלטו שם גם כן על מצרים, אבל באמת, סוגר את הסוגריים האלה, לא, אני לא חושב שצריך לחפש יותר מדי התאמות, אבל אולי זה מתאים, אולי לא. בכל אופן, אבל בשורש הפנימי של הדברים ודאי, בלעם הוא השורש של עמלק, כמו שאנחנו רואים בזוהר הקדוש. ואמרו על פסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם, אז כתוב בספרי, ואיזה זה, מי קם באומות כמשה? בלעם. ולכן, בלעם, וגם הזוהר הקדוש כתוב את זה מפורש, היינו בלעם היה ההפך מבחינת דעת הקדושה, וזה לעומת זה. מוישה רבינו היה דעת הקדושה, דעת, כמו שלמדנו, ולעומת זה בתומעה גם היה דעת, דעת ותומעה, דעת הסתראחה, מה הדעת הסתראחה? בלעם, המלאק. איפה זה בא לידי ביטוי? מה זה דעת הסתראחה? הוא לא רצה לקשר את החוכמה שבמוחו עם רצונות ליבו. בלעם היה בשכל חכם מאוד, ידיעות נפלאות, הוא ידע הכל. הוא היה בהשגות נפלאות של נבואה. יודע דעת עליון. אתה יודע מה זה יודע דעת עליון? אתה יודע איזה ידיעות היו לו? איפה הרצונות שלו היו? חיים אתון. בסדר? נתק מוחלט בין הידיעות לרצונות. נתק מוחלט. זה בלעם. והוא יודע שהאגם שהשיג במוחו את יקרות ישראל בקדושה, כמו שאמר תמות נפשי מות ישרים, הוא יודע את זה. ועם כל זה, מה הוא פוגם בעם ישראל? דווקא בקדושה שלהם. אישי עיצה להכשילם, והנה אני הולך להמיע, צריכה אשר עשה העם הזה לעמך, אמר להם אלוקיהם של אילו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשטן, בו והשיחה עיצה, והוא מייצא איך להפיל את עם ישראל, לגמור המסנדרי נפקו בוב. מפני שהיה ליבו קשור בכל התאוות. הוא רוצה מצד אחד, אבל הרצונות שלו במקום אחר. דעת חסר לו. דעת חסר לו. יש ידיעות נפלאות, הן לא מחוברות אל הרצונות. אין חיבור, וזהו גם כן קליפת עמלק, שרצה להכניס זאת בישראל, ועל ידי זה יש שליטה לקליפות. כן, על ידי המקום הזה של הפרדה בין הידיעות לביצוע, הפרדה בין הידיעות לרצונות, להפריד את הדברים, ואז אין כתר, ואז אין דגל, ואז אין כלום, ואז הדברים לא יכולים להגיע, לפגום בדעת. ומזה הטעם, אם שמרו ישראל שבת ראשונה, שהוא בחינת דעת שבקדושה, כי שבת זה הדעת, זה החיבור של הנפרדים, זה המקום בו האדם מתעלה מהעשייה, מהגוף, ועולה לתפיסה הרוחנית של המציאות. התפיסה של הרצון שמתבטא, אם ככה לא היה שליטה של המלאק שהוא מנגד לקדושה הזו. אז הפגם הראשון היה איזה פגם? פגמו בשבת. פגמו בשבת, הגיע המלאק שזה פגם הדעת. אנחנו מגבירים, הוא בעצם משקף את מה שאנחנו מוציאים. אנחנו פוגמים בפקרת קטן והוא רמקול שמגביר את ההד פי אלף. אבל זה המלאק, הוא לוקח את המקום שבו אנחנו לא מחוברים, ולוקח את החוסר חיבור הזה ומשדר אותו עם כל העוצמה, ומפרק אותנו עם החוסר חיבור הזה שהוא הכפיל. ושילש ממה שהוא שמע מאיתנו. עכשיו, וזה גם כן עניין מה שאמרו, יש השם בקרבנו עם עין, אז הולך דומה מאוד למה שאמרנו מקודם מהאפטרוב, מהאב ישראל, וכמו שאמרו בזור הקודש, דבו למינדה, בין עתיק הסתימו הדקול סתימין דעיקרא עין, ובין זהיר אנפין דעיקרא השם, דעיקרא הוויה. זאת אומרת, השעיינו, הוא מסביר הפצודק, את הזוהר הזה בחלק ב', שהיו מסופקים, אם יש השם בקרבנו, שהשגת אלוקות הוא בבחינת יש, שהוא לפי שכל השגת האדם, ולכן אם חטאנו לא מגיע לנו, או בבחינת עין שהוא למעלה מן המויכין, למעלה מן המויכין, מה יש למעלה מן המויכין? הבחינת הכתר. האם אנחנו מקושרים לכתר? איך נהיים מקושרים לכתר? פנימיות הכתר זה הדעת. ממילא לא היו מקושרים בקדושה בבחינת דעת, שבבחינת עין, בעתיק הקדיש שהוא למעלה מן המויכין. הם ניתנים מצב של מגיע, לא מגיע, יש השם בקרבנו, לא מגיע לנו שיהיה בקרבנו. הם שוכחים לגמרי שחסדי השם כי לא יסמנו, כי לאכול רחמוב, יש פה אינסוף. יש פה עתיק הקדיש, סתימי דקול סתימין, דיקרא עין. זה לא קשור בכלום. הגילוי של אור השם הוא נפלא, הוא אינסופי, חסדי השם כי לא יסמנו, כי לאכול רחמוב. הקו שבוקע את המעגל. אבל הם לא נמצאים שם. הם מאבדים תקווה. הם מאבדים תקווה. הם לא מחוברים לקו. הם שואלים, יש השם בקרבנו? אין, אולי חטאנו? לא מגיע לנו? אנחנו לא שווים את זה? קדוש ברוך הוא שונא אותנו? כי ככה אנחנו כל כך רעים, ועשינו כל כך הרבה עבירות. והם שוכחים את התמונה האמיתית של המציאות. הם שוכחים שיש עתיק הסתימו את הקולסטימין. זה יקרה עין, את הדבר הזה. את העתיק הקדישה. ואת העין שוכחים, וזה הפגם השני, שזה מגיע מחוסר דעת, כשיש חיבור פנימי, ממילא יש את הגילוי של הכתר, מעל המויכין, אבל פה אין אותו. וזה גם כן הטעם השלישי, עוד פעם, פגם בדעת, שהמלאק משדר את זה אצלנו בכפול. וזה גם כן המכוון בטעם שרפו ידי ימין התורה. למה? כי רפו ידי ימין התורה. יש תורה, אבל ברפיון ידיים. שכל מעשה התורה והמצוות שלהם היה ברפיון ועצלות בלחיות. מפני שלא קשרו החוכמה שבמוח עם הרצון שבלב. אם החוכמה במוח והרצון בלב קשורים, המעשים נעשים בחיות. אבל אם לא, ועל דרך שאמרו כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. גמורה בברוך הסמך ג' מד' א'. וכוסה בקידוש הגודס מרשו, אומר שם מרשו, כל המרפא עצמו מדברי תורה, שהגם שלא ימדו מקיימו, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, אם הוא בריפוי ובדרך הרי, אם זה בצורה הריפוי ודרך הרי, אין בו, כאומר, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. למה? הוא אומר כמו שאומרו, הרבה צריכים חיזוק ויותר צריך חיזוק כל הזמן. והחיזוק נעשה על ידי להגביר את כוח הדעת הפנימי. כשהדברים נעשים בדעת פנימי, הם באמת חיים בכוח, בעוצמה. וכמו שאומרו, הרבה צריכים חיזוק תוירו. וכשהוא עושה בריפיון, הוא בלוי חיזוק, וכשבאמת זה בריפיון בלי חיזוק, מה באמת קורה? ומפני שחסר ממנו בחינת הדעת, שהוא החיזוק והחיות והקדושה של התוירו והמצווס. ולכן, הגענו למצב שחיבדנו את הדעת. איבדנו בעצמנו קצת מהדעת, ואז שעור שבעיסה משפיע על שיעבוד גלויות, והוא מצידו מגיע ומגביר את העוצמה של הרוע כנגדנו עם כל הכוח. ולכן יש פה באמת שלוש טעמים למה המולק הגיע. טעם ראשון ששכחנו את האחדות של שבת, שזה כוח הדעס, וטעם שני ששכחנו את היש השם בקרבנו עם עין, והתחלנו להסתפק אם הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו או לא, ועוד פעם התנתקנו מהדעת שמגלה את הכתר. וטעם שלישי שרפו ידי מן התורה, כי הדברים נעשו בלי חיבור פנימי, בלי דעת, בלי לחבר את הכוח ואת המחשבה ואת הרצון ביחד לעשייה עם כל העוצמה, ולכן היה חולשה ברפיון בידיים מן התורה. וככוח זה מגיע המולק, והמלחמה נגד המולק היא בכל שלושת החלקים האלה, להגביר את כוח הדעת, להגביר ולהחיות עם כל העוצמה את החיבור הפנימי לדברים, לחיות בשבס קוידש, ברוצן של שבס, לא רק בעשייה של ששת ימי המעשה, אלא ברוצן של שבס קוידש, ולחיות גם עם הנקודה של הדעת שאני השם מקדישכם, לא דעס, כי אני השם מקדישכם, לזכור שיש עתיק אסטימוידה כל סטימין דה איסקרי עין, והוא מגלה אלינו את הקו שנמשך, קווי כביסי הוויה, נשועוסכו כביסי הוויה, והקו הזה חודר ובוקע את כל המעגלים ואת כל המסכים ומתגלה עד אלינו, וכשעוסך קיווינו כל היום. ומצד זה מגיע חיבור של תוירה, עוצמה של תוירה, דעת של תוירה, לדעת לחיות ולהיות מחובר באמת לכל הדברים. השם יזבור חזקנו לעבוד את אדור ולהחיות אותו כמו שצריך ולמחות את המולק.